אנחנו, מי שליווה את הישיבה בצורה מאוד מאוד משמעותית בכל השנים האלו, זה היה כמובן ראש ישיבה הרב שמואלביץ' והרב פינקל היה, אבל הם היו, הרב שמואלביץ' היה יחסית צעיר, מי שנפשית ליווה את כל הישיבה זה המשגיח הרב יחזקאל לוינשטיין, ופה כתוב דבר מאוד חשוב, ואבא שלי תמיד היה מציין שצריך, כל אדם צריך לבדול, לראות את ההשגחה הפרטית שלו, ואחד הדברים זה הפסוק שמופיע פה מתהילים למדבב, צדקתך כהררי אל ומשפטיך תאום רבה, והמשגיח אמר להם בכל שעה קשה, הוא אמר להם, מה אתה מבין, צדקתך, שלפעמים הדקה שכרוך הוא נותן לנו זה גדול כמו ער, ולפעמים המשפט שלו זה ממש תאום רבה. הוא אומר, זה נכון. אבל הוא אמר, היה אומר להם שבתוך המשפט של תאום רבה, תמיד תסתכלו את הצדקה של הקדוש ברוך הוא, ואני אדבר את זה אחר כך על השיחה שלו שהייתה. אז אנחנו חייבים להודות לקדוש ברוך הוא, ומופיע ברמב"ן במסעי את התועלת שבכתיבה של כל הדברים האלו, ולכן הוא מסביר, ולכן יש את כל הסיפור בפרשת מסעי. עכשיו משהו על אבי מורי. אבי מורי, אנחנו רואים אותו בצד שמאל למטה, עוד בלי זקן, אתם צריכים לזכור שבמיר היה מאוד חשוב לבחורים, לא היה זקנים. אבי היה נולד בעיר ביאלסטוק בפולין, משם המשפחה שלו עברה לעיר טיקטין או טיקוצ'ין נקרא. אתם מכירים את זה, היום יש בית כנסת מאוד מפואר שנשאר שם, וכולם מכירים את זה ומגיעים לשם. אז זה היה בטיקטין, וברוך השם הוא סיים בהצטיינות את לימודיו, וגם זה, ואחר כך הלך לישיבה ללומז'ה. ואחרי לומז'ה, זאת אומרת, אבי השקיע שם בישיבה הרבה, בשנת תפריש צדיק הוא המשיך בישיבה של הרב אלחנן וסרמן בברנוביץ'. עכשיו, אנחנו צריכים לדעת שהרב אלחנן וסרמן היה אחד מגדולי המתנגדים לציונות הדתית, לא לציונות הדתית, אלא לכל הנושא של הציונות. כן, זה צריך להדגיש, כל נושא הציונות הוא התנגד, אבל אבא שלי, שהיה מאוד 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 קשור איתו, בא מבית ציוני, סבי זצ"ל, היה אדם שהיה לו מוכשר מאוד בידיים, והוא הקים בית ספר לאומנות העץ. הוא היה מלמד אנשים את אומנות העץ, והיה נותן להם תעודה. למה הם היו צריכים תעודה? כי אם הייתה תעודה, אז היה אפשר לקבל סרטיפיקט לעלות לארץ. אנחנו רואים פה את רב חולם וסרמן ואת הישיבה עצמה, ובגיל 17, אבי התקבל לישיבת מיר, רואים פה את התמונה עם חץ ברור איפה שאבא שלי נמצא. זה היה גם צריך פרוטקציה מיוחדת, כי לא התקבלו לפני 18, אבל המשגיח סידר לו. במיר היו ראשי ישיבה, ראש הישיבה היה רב אליעזר יהודה פינקל, והחתן שלו, הרב שמואלביץ, לימד שם, ופה רואים בצד שמאל את הגיס שלו, הרב אברהם צבי קמאי, שהוא היה בעצם הרב שם באזור. אז זה ככה ישיבה, ובמיר היה את שתי המשגיחים המפורסמים, אחד זה הרב ירוחם לבוביץ' שלא היה באותה תקופה, הוא כבר נפטר, ופה מה שרואים בתמונה זה הרב יחזקאל לוינשטיין, שאחר כך היה ראש ישיבה, היה משגיח במיר, עלה לארץ, והיה משגיח של ישיבת פוניביץ'. הישיבה היה לה הנהגות טובות, הייתה ישיבת מוסר, אני לא אעריך ככה בכל הפרטים, וכאן הגיע כל מה שקרה בנושא הזה של הישיבה ואיך היא ניצלה וכדומה. שר החוץ הגרמני רוברטוב ושר החוץ הרוסי מולוטוב עשו הסכם ביניהם, והוא נחתם תוך כדי מסע ומתן של רוסיה ובריטניה וכדומה, והיה צד גלוי לחוזה. הצד הגלוי היה שבמשך 10 שנים אף אחד לא יתקוף את השני. אבל היה גם צד סודי מאוד להסכם המפורסם הזה, שהם יכבשו והם יחלקו את אירופה המזרחית, כל אחד. אחד הדברים המעניינים שבעצם עד היום אנחנו לא יודעים בעצם למה, זה שיחזירו את וילנה לליטא. ליטא מאוד כעסה על מה שעוד מעט נראה, ווילנה תקבל, מדינת ליטא תקבל את וילנה. זה מה שדובר, פה אנחנו רואים את המפה ובדיוק איך, איזה חלק יהיה מסופח לברית המועצות, מה לגרמניה וכדומה. ובהסכם, כתוצאה מההסכם הזה, בעצם התכוננו למלחמות כדי שיהיה את מה לחלק. ובאמת הגרמנים, מה שצריך לדעת, שהגרמנים, ההסכם היה בחטא אלול תפריש צדיק ת' ובי"ז אלול פלשה גרמניה ורוסיה לפולין. זה מה שהיה, ותוך שבוע הפולנים הובסו. בוורשה היה איזו התנגדות עצוב, אתם רואים פה את הפרשים ואת כל הדברים, ובעצם פולין נכבשה. הרוסים כבשו את החלק המזרחי ממש בנסיעה, אחרי הכניעה של הפולנים לפולין לגרמניה, רוקנו את מאגרי המזון, וגם את הישיבות, יש פה רשימה של הרבה ישיבות, וילנה, רדינג, גרודני, בלסטו, קמניץ, ארנוביץ', קלק, סלונים ומיר, וכל רוקנו את כל המחסנים שלהם ולקחו את כל האוכל וכדומה. ואז הישיבה עשתה בצום גדליה, התחזקות מיוחדת ושמחת תורה, שרו כמובן לוצו את צווי תופר, אבל היה רעב ומחזור, בקושי לחם ותפוחי אדמה היה, וכל הזמן היה פחד שיגלו לסיביר כמקובל בתקופה של סטלין, בגלל שהישיבה בעצם אסור ללמוד, אז הם כן למדו, אז פחדו שהישיבה תוגלה. אחד הדברים שהיה שנודע בסוד, שהרוסים יעבירו שבועיים אחר כך את וילנה, שהייתה ביד הפולנים, לממשלת ליטא העצמאית. אז כולם אמרו, לא, לא, זה תכסיס של הרוסים, אבל אנשים קיבלו את זה כדבר ברור, ואז הייתה נהירה אדירה של כל עולם הישיבות ברוסיה לווילנה, ובאמת היה המון, המון... עכשיו, איך וילנה ליטאית הייתה בשלטון פולני? זה מסופר שגנרל פולני בצבאו כבשו את וילנה, את ליטא, את וילנה ואת ליטא כולה, ואז וילנה ליטא הגיבה מאוד לא טוב, דרשה מפולין, באולטימטום היה... אבל האמת שהדבר הזה יצר אחר כך סייעתא דשמיא שלעולם הישיבות היה בעצם איפה בעצם להגיע, וזה דבר שברוך השם הביא לסייעתא דשמיא. בבית חשוון תפשין, בחשכת הלילה, רוב תלמידי הישיבה עזבו את מיר לווילנה, אחר כך הגיע גם ראש הישיבה, והצבא הרוסי לא התערב, רוב התלמידים באו לאיזה בניין של ישיבה, שאתם רואים פה את זה בתוך וילנה, וככה הישיבה עברה. אבא שלי נסע, כשהם הגיעו, נסע לוורשה, לפגוש מועמד לחתן של אחותו, עוד לא ידעו בדיוק מה יהיה, ואז פרצה, אחותו הייתה מורה נבחרת בבית יעקב, ואז מיר נכבשה על ידי רוסיה וטיקטין על ידי גרמניה. אבא שלי חזר לטיקטין והתחבא בעליית גג שבועיים, הוא פחד שיגייסו אותו גם לצבא. ואחד הימים השקטים האלו החליט להצטרף לישיבה עם קבוצה של 20-25 בחורים שהכירו את הדרך, ואז קרה דבר מדהים, מדהים, לאבא שלי, שהיא רצה לעבור, היה אסור בעצם לעבור לווילנה. זה היה שאלה, ואבא שלי היה כתוב לו בתעודת זהות, נקרא לזה כך, בדרכון, היה כתוב ביאלסטוק בפולנית, כמו שאתם רואים. אז אבא שלי ידע שבסיכוי גדול שיעצרו אותו, ובכל אופן, אז הוא ניסה מהר לקרוא את התעודה, ובסוף הנס הגדול היה שבביאלסטוק, שהיו שם רוסי אחד ופולני, ודווקא הפולני הלך לשירותים, והרוסי התחיל לבדוק את התעודה של אבא שלי, והוא קרא ככה ברוסית, בא, ביה, ביה, אז אבא שלי אמר לו, וילנה, 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 טוב, והוא חתם שאבא שלי מווילנה, וככה זה היה הנס הגדול, ככה אבא שלי יכל בקלות להיות שם. אבא שלי הגיע לווילנה, חזר לישיבה, כיוון שהיה לו תעודה לווילנה, אז הוא עוד הספיק לחזור לביקור בתקטין, להביא את אחותו, שהייתה פליטה של מורה, בבית יעקב גם אחותו השנייה, כי היה לו ממש תעודה שהיא חתומה שהוא וילנה, אז אבא שלי חזר לתקטין, לקח את מי שנשאר, והישיבה הייתה בבניין, והם חיפשו משהו יותר גדול, איפה להיות, שיוכלו להיות... אז ניסו לעבור לכל מיני מקומות, ובסוף אנחנו צריכים לדעת, שהישיבה ככה התארגנה, התחלקה לארבע, והישיבה המשיכה בלימוד שלה בווילנה. פה אנחנו רואים את הרב סולובייצ'יק ואת הרב טויב, כן, רבה של ווילנה, רב חיים מויזר, ארגן שאר הפליטים בישיבה של חכמי לובלין, והאנשים ישבו ולמדו בווילנה. ואז מאות יהודים הפליגו לארץ ישראל, ביניהם הרב יוסף שלמה קנמן מפוניביץ', אבל אנחנו צריכים לדעת שלא לכולם היה סרטיפיקט, ולא... זה פה הרב הרצוג עזר מאוד לדברים האלו, שלפחות את ראשי הישיבות הוא הביא לארץ כדי להתארגן פה, ואנחנו רואים פה את התאריכים, ניסן, הגרמנים כבשו את דנמרק, סקנדינביה, באייר הגרמנים כבשו את הולנד, ביהודה לפייר הם כבשו את צרפת, פה... ואז מה שאנחנו אומרים, הישיבה רצתה לעבור מווילנה, בעצם לצאת משם לארצות הברית או לאיזשהו מקום שזה יהיה... ואז, אבל הישיבה בכל אופן נתקעה שם, ואמרה, טוב, כל עוד אפשר להסתדר פה, אז בבקשה. ואז הגיע יהודי יקר מאוד, קוראים לו דוקטור זרח ורבטיק, שחתום על מגילת העצמאות, והיה שר הדתות הרבה שנים, ומראשי המזרחי, רואים אותו פה למטה גם מוסר ספר תורה לאבא שלי. בקיצור, דוקטור זרח ורבטיק הגיע לישיבה, והוא עזר המון לפליטים ופליטי הישיבות, והוא השיג דרכונים פולניים, והוא בא אליהם ואמר, רבותיי, אתם סתם יושבים פה, צריך לצאת מפה, והוא מאוד מאוד לחץ, ודיבר עם ראשי הישיבה ועם הישיבה, וממש השקיע, כיוון שהוא היה ציוני, לא כל כך מזכירים את זה, אבל בספר פריט, בשריד בימי השואה יש את הסיפור הזה, ובאמת היה לו פעילות מאוד 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 רחבה, רם, רל, ומה שברור, אז זה מה שעשה ורב טיק, הוא בעצם השיג דרכונים פולנים לחבר'ה, יש סרט שלם מאוד מאוד יפה על הדבר הזה, מי שרוצה יפנה ונבקש לשלוח את זה דרך, אולי להעלות את זה לאתר הישיבה, ואז מה שבעצם חיפשו זה איזשהו דרך לצאת על פי הבקשה של של ורפטיק. וכאן היקרה דבר מופלא ביותר. אף על פי שבעבר לא היה קונסול יפני בליטה, הגיע לקובנה קונסול יפן, קוראים לו מר ציונה סנפו סוג'יארה. ציונה כנראה כי הוא היה ציוני. ציונה. הסוג'יארה הזה הוא פתח משרד, הוא נשלח על ידי הקונסוליה היפנית האזורית שבריגה, והוא פתח שגרירות, עכשיו היפנים כידוע היו עם הנאצים. ואז ניסו באמת לראות אולי הוא יוכל לעזור. והיה שם יהודי יקר שקוראים לו הרב משה זופניק ואח שלו. בשנים האחרונות נהיינו גם קרובי משפחה של צאצאיו. והם נסעו לקובנה והכירו את הקונסול דרך... והוא אומר, אז אותו אחד שם שהיה מעריץ מאוד של היטלר, אבל הוא לא הסכים על הנושא של השנאה של היהודים, ודיברו עם סוג'יארה שהוא ייתן ויזה לעבור דרך יפן, ומשם ילכו לאיזשהו מקום בעולם שאפשר להיכנס בלי אשרות כניסה, ומצאו איזה מקום כזה בדרום אמריקה. מי שטיפל בנושא זה רב נתן גוידבירד ממיר, וגם רב לאו שטריינהיים, והם נזכרו בעבר שהולנד עשתה תעמולה מאוד גדולה להתיישב באיי קרסאו שהיה בשלטונה, ואמרה לקרסאו אפשר להגיע בלי ויזה. אבל המתיישבים שם בקרסאו לא נתנו להיכנס, אבל רשמית היה אפשר להגיד אני נוסע לקרסאו. ואז הם הציעו בואו נגיד שאנחנו כל ישיבת מיר נוסעים לקרסאו, זה מעל, בדרום אמריקה, מעל, זאת אומרת, יותר נכון, מרכז אמריקה. ואז הוא אמר, טוב, הישיבה נוסעת לקרסאו. זה מה שיודעים, ואיך היא נוסעת לקרסאו? היא נוסעת ליפן ומשם לקרסאו. והלכו אל סוג'יארה הזה ואמרו לו, ואז פנו לקונסול הכבוד ההולנדי בליטה, שהוא בעצם היה... סוחר של מוצרי פיליפס, וביקשו שייתן ויזה שרשום, שפלוני רשאי להיכנס לקרסאו, ללא ויזה, בהתאם לחוק ההולנדי, וזה מה שהוא נתן, הקונסול הכבוד הזה בהולנדי בליטה, והישיבה קיבלה, כל אחד קיבל, אפשרות כזאת, שאתה יכול להיכנס לליטה, ואז זה הקונסול היפני שאתם רואים אותו פה בתמונה בצד שמאל, ומג' תמוז, נציג הישיבה הוציא למעלה מ-1,000 ויזות. אני רוצה לספר, פה כתוב שבאחד הימים הוא השאיר את הנציג הישיבה במשרד כדי להכין לויזות, ואז... היא באמת, אז הוא הכין 10,000 ויזות, מהר מהר להרבה הרבה אנשים, וככה בזכותו ניצלו, עד היום אני בקשר עם הבן שלו, והם לא יודעים כמה הרבה אנשים ניצלו הכל בזכות אותו סוג'יארי שהיה חסיד אומות העולם. כמובן הוא קיבל נזיפה מממשלת יפן, שהייתה קשורה לנאצים, ואז זה הפרטים יותר, אתם יכולים לראות בסרט של ורפטיק, עם כל מה שהיה עם הקונסול היפני, אז אנחנו נוכל להמשיך, ואז רוסיה השתלטה על ליטא בוו אב, ואז ממשלת רוסיה, למה השתלטה הליטה? היא אמרה שהליטאים ביקשו, חיים מויזר נפטר, ואז סיפחו את כל ליטא, ואז התפזרו כל הקונסולים, ואז הישיבה בעצם שהייתה בקיידן, זאת אומרת, זה, אתם רואים פה, הישיבה שהתחלקה לארבעה חלקים, בעצם התאגדה כדי בעצם לנסוע ליפן ומשם לאי קוריסטאו. זה, אתם רואים פה את חלקי הישיבה. רוסיה פתחה שתי משרדים להגירה בליטא לשעבר ובווילנה. כולם חשבו שזה איזה מלכודת של הזה. אחד מגדולי התלמידים החלט לעשות גולה לגרה, ויצא פסוק, ועשה אתכם אל כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי. ואז דבר מאוד מעניין. האדמור ממוז'יץ פנה ל-NKVD, לרוסים, ואמר להם, רבותיי, אני רוצה להגיע לארצות הברית. אם אתם נותנים לי לחצות את כל רוסיה, אני אעשה לכם פרסומת אדירה שהרוסים הם זהב טהור, והם נהדרים, ומצוינים, והרוסים זה מצא חן, ואמרו, בוא ננסה, ובאמת האדמור ממוז'יץ חצה את כל רוסיה, ועבר עבר לארצות הברית, ובאמת עשה בתקשורת, הוא שיבח את רוסיה על זה ש... לוחמים למען החופש, אז באו והציעו גם ישיבת מיר צריכה לעשות את הפטנט הזה, לפנות לרוסים ולהשיג איזשהו הסכם, כמובן עם איזשהו כסף או משהו. ובאמת פנו אל הרוסים ואמרו, בואו נעשה את המעבר הזה של כל הישיבה, ומה שביקשו מהרוסים זה סך הכל לחצות, הייתה מסילת ברזל, של רכבת טרנס-סיבירית שחצתה את כל רוסיה, כמעט לא הייתה בשימוש, אז משם היה צריך לנסוע ולהגיע בסוף להגיע בסוף ליפן, ומיפן לסין, ומסין בעצם לנסוע לעירי קורסאו. אז ברוך השם התקבלו האישורים, אנחנו צריכים לדעת שזה לא היה פשוט, כי זה לא, בעצם, זה היה סיכון גדול כל העניין הזה, אבל ברוך השם, 500,000 איש קיבלו את הרישיונות ליציאה דרך יפן, וכל מי שהיה לו סרטיפיקט לארץ ישראל, אבל הבחורים חששו מאוד שישאירו אותם באיזשהו מקום ברוסיה, בבירוביג'אן, שתכננו את זה ליהודים, ואמרו, מי מסכים לעשות את המסע הראשון? אז שבע הסכימו, כולל אבא שלי, והם התחילו ללכת את המבצע הזה, לחצות את כל רוסיה ולהגיע ליפן, ומשם לקורוסר. בנוסף, לתלמידי ישיבת מיר, רבנים נוספים קיבלו אשרות בהשתדלותו של הרב הרצוג, וזו נקודה מאוד מאוד חשובה. אנחנו צריכים לדעת, וזה דיברתי עם בוז'י הרצוג, עוד בחיי הרב אליושיב. הרב אליושיב אמר לי שמי שהציל את עולם התורה זה הרב הרצוג, שבזה שהוא עשה והשיג סרטיפיקטים להמון המון ראשי ישיבה, ואתם רואים פה ממש רשימה גדולה של רבנים, והיה לו זכות גדולה, ואז אמרתי לבוז'י, צריך לפרסם את זה, שסבא שלך הציל את עולם התורה, אז הוא אמר לי, כן, כן, עדיין הוא לא עשה את זה, אני עוד רציתי שיעשה את זה בחיי הרב אליושיב, כי הרב אליושיב הסכים לזה, ומאוד מאוד הודה לרב הרצוג, על זה שהוא הציל את עולם התורה, ועל זה שהוא לא ויתר לו, הוא יהיה דיין, ואחר כך בהחלט זה עזר מאוד. אז שתדעו, זה נקודה שצריך לדעת, מי שפוגש את בוז'י, תזכירו לו שהוא צריך, הבטיח לי, לפרסם את העבודה הגדולה של אבא שלו למען עולם התורה. אז עכשיו אנחנו הולכים לטיב הנסיעה ליפן. מה שנסו, ברוך אתה, 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 ברוך מקובנה נסעו למוסקבה ברכבת, הם היו שם באכסניה במלון במוסקבה עד שיהיה המשך, ומשם ממוסקבה היה צריך לנסוע לוולדיווסטוק, זה היה רכבת טרנס-סיבירי, יותר מ-10,000 קילומטר, אנחנו צריכים לדעת שהרכבת הזאת, המשגיחים דיברו על זה, שבעצם רק אנשים מסוימים הורשו לנסוע, ובעצם הם הראו שהקדוש ברוך הוא ברא את הרכבת הזאת, כדי שהניצולים היהודים יוכלו לעבור. וככה הם עברו, ואבא שלי סיפר את כל הסיפור, איך היו, למשל, הוא סיפר שכשהם הגיעו למוסקבה, אז הראו להם, למשל, במוסקבה, בניין, ואמרו להם, אתם רואים את הבניין הזה? לפני שבועיים הוא היה פה, וחתכנו אותו, והעברנו אותו, והחבר'ה מהישיבה אמרו, וואו, איזה יכולות. היה שם אחד גוי שאמר, איך זה יכול להיות? תראו לי, וזה אמרו, טוב, טוב, תעמוד בצד, אנחנו נסביר לך ונראה לך. וכמו שהרוסים יודעים להסביר, הסבירו לו עד סוף ימיו את העניין. וככה הם עברו, ואז הגיעו הראשונים ליפן, אבל נתנו יותר לזמן קצר, ועכשיו היה צריך לקנות כרטיסים במשרדים שם. והם פתאום, זאת אומרת, הרי בחורי הישיבה נחשבו כאילו סטודנטים שחוצים, והם דרשו מחיר של תיירים אמריקאים, $170. זה היה סך הכל צריך לאסוף $50,000, זה משהו כמו, בימינו זה משהו כמו ערך של 750,000 דולר, והשאלה היא, לא ידעו מה לעשות, ואז גם אבא שלי וגם עוד 3 רבנים פנו במברק דחוף להנהלת הישיבה בניו יורק, לישיבת מיר בניו יורק, שם היה רב מאוד, הרב קלמנוביץ', שהיה רב בפולין ועבר לארצות הברית, ופנו אליו, הרב אברהם קלמנוביץ', הוא היה הרב של טיקטין, הוא פנה לקרובים ועשו אסיפה מיוחדת, ואמרו בוא נאסוף כסף וככה נציל את הישיבה, ומה שעשו, קיבלו אתר, ובשבת הוא הלך בית כנסת לבית כנסת, הם התחלקו, נסעו מבית כנסת לבית כנסת, והם אספו $40,000, ועוד $10,000 בהלוואה, והעבירו את זה על ידי זה שבעצם זיכו את החשבון של מישהו שרצה, שהיה שם ברוסיה, וזיכו את החשבון שלו בארצות הברית, והוא נתן את הכסף, וככה יכלו לשחד או לשלם לרוסים כדי שיתנו לחצות את כל רוסיה. זה היה... ואז נסו מקובנה למוסקבה, נסו יום שלם וחיכו במלון יוקרה, ומה שצריך לדעת, מה שאנחנו, המשגיחים היו ככה מציינים, היו מביאים את דברי חז"ל במדרש, עכשיו שהיה פסח, שמשה רבינו גדל בביתו של פרעה, והרי כל הגזרה, כל הבן הילוד היורה תשליך, הוא נולד מזה שרצו להרוג את משה, ולבסוף סיביב הקדול ברוך הוא, שדווקא בבית פרעה גדל משה. אותו דבר הם הסבירו את הנס הגדול הזה, שדווקא הרוסים עזרו לחצות, ו10,000 קילומטרים ב10 ימים רצופים לילה ויום, וכמובן שנתנו להם תנאים טובים, לחם, דג מלוח, מים, חימום, והיה להם ספרים וספרי תורה איתם, הכל, וככה הם חצו את כל רוסיה, ואז זה נקודה שצריך לדעת אותה, שזה באמת באמת היה נס גדול כל הזה. אחר כך הם הגיעו לוולדיווסטוק, אבל אסור להוציא מרוסיה ספרים, זה חותמת של הצנזורה, ולאבא שלי חותמת מיליטה, אך לא... בקיצור, נאלץ להשים שם הרבה ספרים, ובסוף הכניסו אותם לאונייה יפנית קטנה ורעועה, ושבאמת אחרי שהתלמידים יצאו אז היא טבע, והגיעו לצפון יפן בכמה הפלגות, היה גם הסערה גדולה, כשהגיעו ליפן, כמובן פרצו באופן ספונטני בשירה ורקודים, הגיעו לעיר קובה ביפן. וקובה הייתה קהילה יהודית עשירה של 25,000 משפחות, שממש רכשו בתי מלון כמעונות לתלמידים. הרב קלמנוביץ' שלח משלוח גדול של מצות ויין לפסח, לצערם המשלוח השני הגיע אחרי שבועות, ולשאר הציבור סידרו את כל הנושא הזה ש... כדי שיהיה תנאים טובים ליהודים. היה בעיה שהיפנים מהר מהר רצו להתפטר מהיהודים, הם היו עם הנאצים, והם אמרו נו 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 מהר, תלכו מפה. ואז מי שעזר להם זה פרופסור קדאג'ה, שהוא היה מומחה לשפות שמיות באוניברסיטת טוקיו, והוא היה ממשפחת המלוכה, הוא בסוף התגייר וקראו לו אברהם בן אברהם. יש פה תמונה שהוא היה בביתו של הרב שמולביץ בירושלים, והגר הזה, שאז עוד לא היה גר, עזר להם להשיג אשרה להיות עוד 10 ימים. ונפגשו עם נציגי הממשלה בטוקיו. ובקיצור, היה שם כמה וכמה רבנים, כמו שאתם רואים פה, ועוד כמה עסקנים ועיתונאים, ושאלו למה הגרמנים שונאים אתכם. ואז זה בקיצור, היה דיון שם מאוד מאוד מעניין, תוכלו לקבל את זה, אבל לא אריך בזה עכשיו. בסוף, אחרי דיון גדול, הוחלט שיהיה אפשרות לעבור אולי למקום אחר, עד שיצליחו לנסוע לאי קולוסאו הזה שבדרום אמריקה, ואז באה השאלה הגדולה של השבת ומזרח העולם נוסקה בתאריך, אתם יודעים שיש שאלה גדולה, איפה עובר קו התאריך, האם קו התאריך העולמי הוא גם קו התאריך ההלכתי, ואיך, מה לעשות, והתקרב יום הכיפורים, והם לא ידעו מה לעשות, האם לצום ביום רביעי או ביום חמישי, ודאי שלצום יומיים זה מסובך, היה לזה שאלה מאוד ארוכה, והרב, יש ספר שנקרא קו התאריך של רב קשר, קו התאריך הישראלי, שבו הוא מספר את כל הסיפור, פה אתם רואים את המברק, שהחזוני שמר, יחלו ברביעי וצומו בחמישי, ואל תחושו לכלום, כי הם לא ידעו מה לעשות, ופה אנחנו רואים שהייתה אספה גדולה מאוד בתחום הזה, שהרב הרצוג ארגן אותה, תראו איזה רבנים חשובים, הצעיר ביניהם היה הרב גורן, ואז כמובן הרב מישקובסקי, אתם רואים, מיסטר זלמן מלצר, הרב עוזיאל, הרב טיקוצ'ינסקי, הרב זווין, זאת אומרת אנשים מאוד, ועוד בצד השני רואים פה הרבה, רבנים התכנסו, כל ה... פה יש רשימה של 22, והחליטו שלא כחזון איש, ואז היה דיון שלם, ואבא שלי סיפר לי שהחבר'ה מהישיבה ידעו מי זה, מי זה הרב פרנק והרב זלצר, והרב הרצוג והרב עוזיאל, אבל לא ידעו מי זה בדיוק החזון איש, אז הוא נתן להם שיחה שלמה על החזון איש. אבל ברוך השם, כל השאלה הייתה יותר ביפן, ורוב הישיבה בעצם הצליחה לעבור לסין בזמן הזה. ואז עשו גם, הרב קוטלר היה איתם, ועשה גורל הגרא, וכתוב, ויאמר השם אל אהרון, לך לך לקראת משה המדברה, ואז הוא נסע לקיבל ויזה לארצות הברית, והיפנים, מה שעשו, אמרו, רגע, בוא, אם אתם לא גומרים, יש לנו עיר שנקראת שנגחאי, ובעיר שנגחאי, בסין, יש חלק אנגלי, ויש חלק אמריקאי, יש חלק של עוד מדינות, ויש חלק יפני. אז בבקשה, ישיבת מיר, תעברו לחלק היפני בשנגחאי. וכך זה היה. זה העיר של 5 מיליון תושבים בשליטת יפן, והיה מחולק לצרפת, אנגליה, הולנד, ארצות הברית, יפן וסין. עכשיו, בשנגחאי הייתה קהילה של יהודים ספרדים ואשכנזים, והיה עוד 20,000 פליטים יהודים שהגיעו מאוסטריה וגרמניה שגורשו על ידי הנאצים. והיה שם הרב מאיר אשכנזי, זה הסבא של הרב של כפר חבד היום, והוא אמר שיש בית כנסת גדול ומפואר שנקרא בית אהרון, ובבקשה תבואו לשם ותהיו שם ב... מה שמעניין מאוד, שזה היה בית כנסת שנבנה 15 שנה קודם לכן, כמעט כמעט שומם. היה שם אולמות, אולמות תוכל, ובחצר היה מקווה. מה היה? זה נבנה על ידי מיליונר שהיה חשוך ילדים, והיה שם חכם אחד שנקרא רבי אברהם, והוא אמר לו, תשמע, שנגחאי היא עיר בינלאומית, ובעתיד יבואו לפה הרבה יהודים, תבנה מלון עם מקווה, עם הכל, עם מטבח כשר, שיבואו אנשים. ואז תוכל להרוויח הרבה. ולמעשה לא יהיו כך מהר אנשים, אחרי 15 שנה הגיעה ישיבת מיר, ובעצם היה לה מקום ממש ממש טוב להיות שם. אני במילה אחת רוצה להזכיר, היה שאלות של ארבעת המינים, אני מביא את זה תמיד בשיעורים. אתם רואים פה את האתרוג הזה שנקרא אצבעות בודה, ושם אמרו להם שמברכים על האתרוג הזה. אבל בחצר של ראש הקהילה הספרדית היה עץ מאוד מטופח, וברוך השם השיגו אתרוגים אחרים, זה אני רק... טוב, יפן תוקפת כוחות ארצות הברית, בנמל פרל ארבור, אתם מכירים את זה, למעשה זה הכניס את ארצות הברית למלחמת העולם השנייה, ועל ידי זה בעצם ניצחו את הנאצים. אז מה שבעצם קרה זה שהישיבה הייתה שם, והיה להם את הדברים, והיה שם שיחות, ובאמת, הנה יש פה קטע, הוצאתי לאור את ה... שיחות שאבא של, של, שאבא שלי סיכם את שיחות המשגיח, והמשגיח כותב שזו המלחמה תכליתה להביא הגאולה, והמתבוננים ודאי יזכו. כאן, ואז מה שהיה כתוב, היה סיפור שלם, שנודע פתאום לכל החבר'ה בישיבה, מעל 400 חבר'ה, נודע להם בעצם מה קורה בשואה, ובעצם כל אחד הבין, זהו, אני היחיד מהמשפחה, אין לי משפחה יותר, זה היה מכה גדולה, ואז הם הביאו את המשגיח לשיחה, והמשגיח קצת תיחר, ובאו לראות, אז אמרו למשגיח, מחכים לך, אז הוא אמר, ריבונו של עולם, למה אני לא זכיתי להיות בין הקדושים האלו? וכולם קדושים שזכו למות על קידוש השם, ואני לא זכיתי. אני מבקש ממך, ריבונו של עולם, שאזכה להיות בין קדושי עולם. ובאמת הוא נתן להם שם שיחה, הנה הספר שאני זכיתי להוציא על השיחות, חלק מהשיחות של המשגיח, קראתי זה שלמי שלמה, זה אבא שלי ויחזקאל, ופה אני מראה עוד איזה ספר ש... מוציא את השיחות, ואנחנו צריכים בעצם לדעת מה שקרה, העבירו כספים, העבירו מהאוכלים, ככה הישיבה התארגנה. אחד הדברים המדהימים שהישיבה הכינה לעצמה, אני אתן לכם כדי שתתרשמו, יש פה תמונה ורשימה של ספרים שהודפסו בשנגחאי עצמה, לא רשימה מלאה. אני עד היום יש לנו בבית, אבא שלי הוריש לנו את החלק גדול מהספרים שהודפסו ביפן. תראו איזה ספרי קודש הודפסו. ככה בכל מיני נושאים ודברים, כדי שלישיבה יהיה מה ללמוד, וכתב עת מיוחד יצא של הישיבה, ואחר כך, הנה זה, אני מביא פה חוץ מהספר של אבא שלי, אז זה רשימה של תמונות של ספרים שיצאו שמספרים את כל הסיפור הזה שאני מספר לכם כרגע. כמובן, השקיעו בצורה מאוד מאוד חזקה. הייתה שאלה של שעטנז, אני לא אכנס אליה כעת. אבל אנחנו צריכים לדעת שגם כשהם היו שם, אז ניסו, אחד הדברים שניסו לעשות, זה פשוט להרוג את תלמידי הישיבה שהיו בשנחאי. ויש אחד הקשר החזק, היה חיסול הישיבה. מה תכננו? אמרו, היה הרי הפגזות של ארצות הברית על האזור שם. אז אמרו לישיבה, למה אתם צריכים להיות פה במקומות מסוכנים? אנחנו ניקח אתכם לאי מיוחד, ושם תהיו, ככה לא יפגע בכם ההפגזות של האמריקאים. אבל האמת היא, מה שהם אמרו, זה היפנים שהיו בקשר עם הנאצים. הם אמרו שמה שיעשו, שפשוט הנה אונייה, שבדרך יקחו את הישיבה, וידביעו את כל הישיבה. ואבא שלי כל החיים חגג את היום המיוחד הזה, של יום ההצלה. טוב, הישיבה שהייתה בכזה גטו, חיפשו כל מיני פתרונות, חיפשו מה לעשות, ולהגיע לכל מיני דברים, שיהיה להם בכל אופן כל מיני תנאים. אנחנו צריכים לדעת שבשנחאי היה, בסין היה מחלות, זה לא הקורונה שיש לנו היום, אבל היה בבואות שחורות וצלת וטיפוס ודיזינטרה וברי ברי, אבל בחסדי השם אף תלמיד לא נפגע. הסינים פשוט היו מוצאים את המתים לרחובות כדי למנוע את התפשטות המחלה, ומה ש... כל הזמן ניסו זה לבנות איזשהו, לגור באיזשהו מקום מיוחד. תראו פה אנחנו רואים את תאי הגזים, שהנאצים הם שלחו מומחים כדי לבנות תאי הגזים ולהרוג את היהודים. הישיבה עברה לבניין מיוחד, שכיוון שירדו אז... לקחו דולר, היה תקציב מיוחד לכל אחד, לקחו כל דולר מכל אחד, ועברו לבניין המיוחד הזה. מה שדבר מאוד מעניין, שהסינים מאוד התפעלו, שהבניין, ברגע שהאחרון התלמידים יצא מהישיבה, הבניין הישן שהיו בו התמוטט, אז כך שזה היה ככה עוד נס. זהו, יחד עם אבא שלי הצטרפה לישיבה גם, דודה של אמי, אבא ואמא שלי בני דודים שלישים, ואז היא הייתה איתם, ואבא שלי סידר לה לנסוע לארצות הברית, כי הייתה כזה בגדר עגונה, היא ידעה שבעלה נמצא או בארצות הברית או בדרום אמריקה, אז הוא סידר בנסיעה האחרונה של הקונסול היפן, הקונסול ש, סליחה, האמריקאי שחזר, אז הוא סידר לה את הנסיעה, והיא הגיעה לארצות הברית, ואז בסוף קיץ תף שיני, נכנסו הכוחות של ארצות הברית, והתלמידים ביקשו רישיונות לארץ ישראל, אך לא השיגו, רק חלקם, אז השאר נסעו לארצות הברית, ובנמל הם שרו, ואבינו לציונך ברינה, ולירושלים בית מקדשך בשמחת עולם, אנחנו רואים את הישיבה פה רוקדת, ואז ישיבת מיר עברה לארצות הברית, זה גם היה, קיבלו רק תלמידי הישיבה את האישור הזה, ועברו לארצות הברית, ובארצות הברית הקימו ישיבת מיר שבעצם נמצאת עד היום. אבא שלי היה שם והקים, עזר להקים שם ישיבה בלוס אנג'לס, ואז הוא בעצם חיפש דרך שאולי הוא יוכל, הוא שמע שיש באורוגוואי, בדודה השלישית שלו, שנייה, שזה אמא שלי, שסבי עבר לשם לאורוגוואי, עוד לפני השואה, כי חיפשו שם שוחד, וסבי היה שוחד, וסבתא שלי מאוד מאוד לחצה שייסו לאורוגוואי, כי שמעו שיש, אז סבא שלי אמר, אבל כל הצאצאים שלי דרום אמריקאי, יהיו דרום אמריקאים גוי ממש, ובקיצור, סבי יחסית גור, והוא ניגש לאם רעמת, לאדמור מגור, ושאל אותו אם לנסוע, אז אמר, תיסע, אז סבא שלי שאל אותו, אבל אתה תבטיח לי שהצאצאים שלי יהיו דתיים, וימשיכו במסורת, אז הוא הבטיח לו, ובזכות זה סבי נסע לפני השואה לארצות הברית, ואחר כך עבד בשחיטה. תבינו שהוא הגיע, לא לארצות הברית, לאורוגוואי, תבינו שכשהוא הגיע לאורוגוואי, חלק מהנשים לצערנו היו שוחטים על ידי שהיו מחברים לתרנגולת חוט, וחונקים אותה בדלת. וברוך השם, הוא הקים שם מערך של שחיטה, ולאט לאט הביא את משפחתו לאורוגוואי, ובאמת לפני כמה זמן היה 50 שנה לעלותנו לארץ, ועשינו במגדל העמק כינוס, והיו שם כל צאצאי הסבא, וכולם ברוך השם ירא שמיים, יש שם ציונים לא עלינו, וחבדניקים לא עלינו, אבל בכל אופן, ברוך השם כולם דתיים וממשיכים את הדרך, ותמיד אני, תמיד שנבחר רבי מגור חדש, אני הולך לאדמור מגור, ואני אומר לו, גם אתה וגם אני נמצאים פה בזכות האם רעמת. אז הוא אומר, אני יודע למה, אז למה אתה? ואז אני מספר את הסיפור הזה. בקיצור, אבי הגיע לאורוגוואי, וכאן רואים את סבא וסבתא שלי, ההורים של אמא שלי, ואבי שם בא ואמר לראש הישיבה, הוא התחתן, והוא אומר, אני רוצה להקים פה ישיבה, הרב של אורוגוואי אמר, איך יכול להיות זה? הוא אמר, אל תדאג. ואבי באמת השקיע זה, והקים שם ישיבה, וקרא לה ישיבת הרב קוק. זה אתם רואים פה את הישיבה, ישיבת הרב קוק, פה בצד ימין רואים את אבא שלי, עדיין בלי זקן, ופה רואים את כל תלמידי ישיבת הרב קוק, ואחר כך חלק גדול עלו לארץ, אמא שלי, עזרה להקים את בית ספר יבנה, שזה מוסדות יבנה עד היום הזה, שזה כל הדברים, כל המרכז הדתי עד היום, ואבא שלי נדר נדר, שבבר מצווה של האחי הגדול, הרב שלום, שהיה במגדל העמק, היה בחדר המגדל העמק והיום בצפת, אם שבבר מצווה שלו זה יהיה מסיבת הפרידה, וכך היה, כאן אנחנו רואים במשפחת טאבלסון שחברו אלינו ויחד סייעו כך להגדיל את יבנה ואת ישיבת הרב קוק שם, ואחר כך בבר מצווה אבא שלי עלה לארץ, זה היה בעצם מסיבת הפרידה, ולא כל כך קיבלו את זה למה אבא שלי עוזב, אז הוא אמר, אי אפשר לדבר כל השנים על עלייה לארץ, ולא לעלות, והוא עלה לארץ, עלינו באונייה חוליו ססר, יוליוס קיסר עד איטליה, ושם היינו אחר כך שבועיים באיטליה, ואחר כך עלינו עם האונייה ירושלים, אנחנו כבר עוד מעט צריכים לסיים, עלינו עם האונייה לירושלים, לנמל חיפה, משם הלכנו למרכז שפירה, זה נקרא בזמנו דגנים, אז עוד הרב דרוקמן היקר, והאהוב עוד לא היה שם, והוקמה שם ישיבה תיכונית, אז הגיע הרב ולדמן, והנה הראש הישיבה, בצד ימין אנחנו רואים את ראש הישיבה, שנמצא היום בכפר חבד, שהוא הקים את הישיבה התיכונית, ואחר כך אבא שלי לא רצה להמשיך שם, הוא אמר, הוא רוצה להקים ישיבה אחרת, ואז הוא הלך, אז הרב צבי יהודה שלח את הרב דרוקמן, ואחר כך גם הרב ולדמן, והם באמת הקימו, והוא הקים את הישיבה התיכונית, ואחר כך הגבוהה, ואת כל האימפריה הגדולה שעשה הרב דרוקמן, ואחר כך הרב ולדמן בקריית ארבע. ואז מה שחשוב, שאז הוא הציע לו או ללכת לחדרה או לבאר שבע, אבא שלי בחר את חדרה, וכאן אנחנו רואים שהתקדמו לקראת, הנה כאן רואים שיבת בית שמואל, שיבת בני עקיבא חדרה, שנמצאת עד היום, ומול בית החולים הלל יפה, וזה בעצם הישיבה שהוא הקים, פה אנחנו רואים ככה את כל הקבוצת אנשים, רואים פה את השר שפירא שעזר מאוד, וכל האנשים יחדיו, ברוך השם, המשיכו את הדרך המיוחדת הזאת. היום יש אפילו טקס מיוחד בישיבה בחדרה שהם מספרים את הסיפור הזה שסיפרתי לכם, גם אני שם שותף, וגם ממשיכים את הדרך של חינוך, מידות ועשייה, שזה היה אחד הדברים החשובים. פה אנחנו רואים את החתונה של גיסי היקר הרב אליקים לבנון, ואחר כך פה את החתונה של הרב שילר, הרב של אלי, ככה ממשיך כולם, גם הבנים, גם החתנים, כולם ממשיכים דרך החינוך המיוחדת של מידות ועשייה, וזהו, מה שאנחנו מאוד מאוד רוצים, קודם כל להודות לאתר הישיבה, שבאמת משקיעים ככה בדברים תורניים, וגם עם יום השואה, אז אמרו, טוב, הזדמנות של לעשות יום לימוד, ואני חושב שזה מאוד מאוד חשוב לבוא ולהשקיע וללמוד, במיוחד בימים האלו שאנחנו חלק גדול נמצאים או בסגר, או לפחות נמצאים יותר בבית. זו הזדמנות לנצל את ההזדמנות הזאת וללמוד עוד ועוד. אני חושב שזה נקודה חשובה ביותר בנושא הזה. זהו, שהדבר יהיה לילוי נשמת כל המשפחה היקרה, שזה סיפור נפרד על יער לופוחובה, שחלקם נהרגו שם, זה בהזדמנות לספר לכם. ואני מזמין אתכם, כל מי שרוצה יכול להתקשר ולשאול גם בנושא וגם בדברים אחרים. אפשר להתקשר לדרכי למכון וגם ישירות, 02-651-5050, 02-651-5050. אני לרשותכם בכל לב ורוצה להמשיך את הדבר המפואר הזה של אבי, ושל כל משפחתו, ושל מורנו הרב מלמד, שזכיתי שהיערם שלי בשנה ב' במרכז. אז באמת, תודה לכם על ההקשבה, ועל השיתוף פעולה, ואני מחכה לכם לשמוע הערות, שאלות, דברים, 02-651-5050, לרשותכם בכל עת ובכל שעה, בשמחה רבה, ותודה לאתר הישיבה, כל כך השקיע בדברים האלו למען הלימוד.